רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית עניין של טעם, בהגשת דינה לוי ושמוליק מושקוביץ. שלום.
בוקר טוב.
עכשיו ישמעו אותך.
כן. אז בוקר מבורך.
מה העניינים?
8 ימים לתחילת שנת הלימודים.
כן, כן.
כן.
אם הייתי... טוב. כמו הרבה מורים... הייתי אומר, למה את מזכירה לי עכשיו את החזרה?
אבל אתה לא כמו הרבה מורים.
לא, אנחנו בהתרגשות משהו.
נכון.
ככה התרגשות של התחלה. האמת שבדרך לכאן, היה פקק נורא גדול. ככה ממש חששנו אם נגיע בזמן.
והגענו.
כן,
יאללה. בזמן.
נתחיל עם השיר?
נתחיל.
גל יתר.
גל יתר.
אחד מאף אחד
גלי יתרי. אתה יודע, הייתי השבוע במופע. נכון.
שומעים אותי, הנה עכשיו שומעים אותי. רק לפני, כמובן, שוקי אברהם טכנאי השידור. אנחנו עד השעה 11 נמצאים כאן איתכם. אז הנה פתחנו.
פתחנו. גלי יתרי, הייתי השבוע במופע. גיל שוחט מארח את גלי יתרי. עכשיו, גיל שוחט הוא וירטואוז פנומנלי. ואיתו על הבימה יש 6 נגנים. 5 על כלי מיתר ומתופף אחד. עכשיו, את גלי מלווה שיר הכהן דוד. וחלק גדול מהשירים שהיא שרה מדברים על העצמה נשית, ואנחנו נעסוק בזה היום ככה, ניגע בזה בכמה נקודות בעצמה נשית בתוכנית שלנו, על אמונה ועל אהבה למרחקים ארוכים.
למה מרחקים ארוכים? איך זה קשור?
אהבה למרחקים ארוכים זה זוגיות ארוכה, ואיך שומרים על מרחקים ארוכים? לא שומעים טוב ולא רואים טוב. וזה ככה שומר, ולא על כל דבר צריך להעיר ולא על כל דבר צריך להגיד. זוגיות, מרחקים ארוכים. אני מאוד נהניתי, אני מאוד אוהבת אותה, את גלי יתרי. ואנחנו נשמע
עוד שיר שלה.
עוד שיר אחד שלה, כן.
מה שאת אוהבת.
מקדישה לכל אנשים שאני אוהבת בחיי.
שיר מקסים, גלי.
דרך אגב, את השיר הקודם כתבה והכינה לה שבת.
שאת אוהבת, כן, הדין אלה.
רק מה שאת אוהבת, ואם בנשים...
עסקינן.
עסקינן, נשים חזקות. יש לי ביד ספר מקסים, תכף אנחנו נדבר איתה. משנה כיוון מחדש. ובזמן האחרון, מוצאת את עצמי מחזיקה בקלף אחר, משנה כיוון מחדש, לא מפחדת לפרסס, לא מאססת את הקצב להאט, מערבבת את הקלפים ומאפשרת לעצמי את הנחת לבחור. מעזה גם לסרב, לפנות מקום גם בשבילי, משאירה מקום לעצמי, מנפה ומנקה ובעיקר מהירה. מהירה לעצמי דרך חדשה. בוקר טוב, שירלי שמואל.
בוקר אור, דינה ושמוליק.
שלום.
מה שלומך?
מתרגשת קודם כל.
אז אני מחזיקה ביד את ספר השירים שלך, מזמנת לי אביב, אני גם מראה אותו עכשיו בפייסבוק, ויש לי ביד גם את ערכת הקלפים שלך.
כן.
מאחורה כתוב שאת ילידת 1976, שנולדת וגדלת בקיבוץ מסדה, את אימא לשלוש בנות, נשואה לעדן.
לירן.
זה ירן, סליחה. ושאת גננת, שירלי.
נכון.
אז תספרי לנו קצת.
כן, אני גננת במקצועי, למדתי תואר ראשון ותעודת הוראה במכללת בית ברל. למדתי תואר שני בחברה ואומנויות באסה. לקראת גיל 16, ככה במהלך הלילה, הידדו לי המון המון מילים בראש, הרגשתי שאני חייבת לחבר אותן. פשוט קמתי וכתבתי את הכל. ואז בבית ספר התחלתי לכתוב שירים כמעט לכל אחד מהכיתה. והיה לי עוצף די רציני של שירים. הלכתי ויחד עם אמא איזה יום אחד הלכנו להוצאת ספרים, במקרה נקראת הוצאת ספרים מסדה בחיפה. והחלום נשאר במגירה יחד עם העוברת. נשאר בסלט יווני, פשוט ככה. אם ראתה מה העלות להוציא ספר לאור. וזה נשאר שם. ואחר שנים, לפני 3 שנים, בלימודי התואר השני, חזרו בי שוב פעם המילים, בגלל ובזכות הלימודים של החברה והאומנויות, קיבלתי עידודים ופידבקים מאוד חמים מהבנות של הלימודים, שקראתי איזשהו ככה באמצעות איזשהו קורס, התחלתי לכתוב עוד פעם, ובנות אמרו לי, תקראי בכיתה את מה שכתבת, ובואי תכתבי לי גם, ותעלי, ותשתפי, ואת כתבת, כאילו כתבת בשבילי, והמילים שלך כל כך נוגעות, אז בער בי שוב פעם הרצון בבטן ככה, להוציא את זה החוצה, כדי שהמילים שלי יוכלו לחזק, במקרה זה גם נשים, אבל גם גברים איכשהו הזדהו עם המילים. התייעצתי גם עם אחת המרצות שלי, דוקטור נורית ארץ, איך להוציא ספר לאור. הייתי בהוצאות ספרים, בהוצאות הגדולות. היא אמרה לי, קודם כל תשלחי לכתבי עת. ואז פרצה המלחמה ושירים שלי גם פורסמו בגלריות, גלריה בברלין ותערוכה בתל אביב. ואז הגעתי למוציא לאור מקסים, הרגשתי שקיבלתי מתנה, תוך עוד שעה היה לי ספר שממש אני מחזיקה אותו ביד, וככה כאילו קיבלתי אותו, כאילו קיבלתי מתנה ממש. שאל אותי אז משהו, שאלות שבהוצאות האחרות לא שאלו אותי, איך אני רוצה שהספר שלי ייראה. וגם השם, מזמנת לי אביב, זה בעצם חיבור של שני העולמות. אביב זה אחד השירים שבספר שכתבתי בגיל 16, ומזמנת זה חלק מהשיר הזה שקראת, זה בעצם הזמינה, השיר שקוראים לו זמינה, להיות זמינה לעצמי. וערכת הקלפים היא יצאה ממש לפני המלחמה, כי אני רציתי להשתתף בשבוע הספר השנה, ולא כל כך יצא, והוצאתי את זה לקראת שבוע הספר. וזהו, אני מודה על המתנות האלה, ושאני רוצה שהמילים שכתבתי יעברו ויחזקו ויגיעו לכל מי שצריך אותן.
את יודעת, הספר וגם הקלפים צבועים בצבעי מים כאילו.
כן.
מי עיצב, כן. מי עיצב את, את ה, גם את הספר וגם את הקלפים?
מי שעיצב זה המוציא לאור שאיתו עבדתי, עושים ספרים, קוראים לו חן אופיר. הוא אמר לי שדיברנו, כל התהליך שלו עושה על הספר הייתה לו חודשיים בזום ובטלפון. והוא אמר לי, אני אעשה לך משהו של נגיעות מכחול, תראי. ופשוט לא ידעתי איך זה ייראה, וזה יצא מושלם. כל שיר קיבל נגיעות מכחול, כמו שהוא אמר, ונגיעה ממש לכל שיר בעדינות. חן אופיר הוא כרגע בחברת דיגיטול. חברת דיגיטול הם הפיצו את הספר וגם את ערכות הקלפים.
הכל מעוצב מאוד 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 יפה.
יש סיבה דרך אגב למה זה בספירלה?
כן, באמת.
כן, הספירלה, חן שאל אותי בפגישה הראשונה כשאנחנו ישבנו בזום להתחיל לעבוד על הספר, הוא שאל אותי איך את רואה את הספר שלך. זאת שאלה שאני פשוט נדמתי ממנה כל כך, כי לא שאלו אותי אותה במוצאות הספרים הגדולות שהלכתי אליהן. ואני עניתי לו שיש לי ספר מתכונים, שבספירלה, ככה כמו ממש נראה ככה, ופשוט אני פותחת כל פעם את הספר על מתכון שאני אוהבת. והספר עצמו, אני בניתי אותו כמו מסע, ורציתי שהוא ייראה כמו יומן, בעצם מסע חיים, שהוא ייראה כמו יומן, ולפתוח כל פעם בשיר.
מקסים.
כמו הקלפים בעצם, והקלפים זה היה היום לגמרי שלום, והספר זה חלום שחלמתי, וכמו שאני אומרת שיש חלומות שחולמים עליהם ומגשימים, ויש חלומות שפשוט מתעוררים ומקבלים אותם, זה הקלפים בשבילי.
מקסים. תספרי לנו, אנחנו עוד מעט נשמיע את מה תבקשי ילדה. כן. הייתי רוצה לשמוע על השיר הזה.
מה תבקשי ילדה זה שיר שכתבתי בעצם אחר המאורעות של 7 באוקטובר. שיר שחשבתי על שירי ביבס, זכרונה לברכה, על מה קורה איתה, מה קורה עם הנשים האחרות שם בשבי, ובכלל עלינו, הנשים שכל המצב עכשיו שקורה במדינה, שלראות את, את האור, שיר שאני מאוד מקווה שנצליח לראות את האור הזה וללכת בשלווה באדמה שלנו ובביטחון.
אמרתי שהוא הופיע באיזה תערוכה?
כן, השיר הזה, גם כן חן אופיר ייצב אותו בשבילי, והוא תורגם לאנגלית, והוא היה בתערוכה בברלין, בתערוכה שנקראת הקיר הרביעי בברלין, עוצר בשם דורון פולק, אם אני לא טועה.
מי הלחין את השיר ומי שר אותו?
הלחין את השיר אייל דביר, והוא גם... שר אותו, כן. אייל דביר, הוא שר גם עוד שירים נוספים שגם מופיעים בספר, ואפשר גם בספר לסרוק את הברקוד ולשמוע את השירים שם.
הבנתי. טוב, אז אנחנו תכף נשמיע את השיר, ואני רוצה להודות לך שהקדשת לנו זמן בבוקר הזה, ואני מאחלת לך בהצלחה רבה.
תודה רבה, תודה לך דינה, ותודה שמוליק, המורה של הבנות שלי.
כן.
המורה של הבנות, נכון.
טוב, שיהיה לך שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום מבורכת, ותודה על הזכות.
בשמחה, בשמחה.
תודה.
טוב, תודה שירלי.
שוב בשמיים מנצנץ לו כוחה, ושוב ילדה קטנה בחושך לבד צועדת בשביל, ושוב בשמיים מנצנץ לו כוחה, וילדה קטנה בליבה משאלה, משאלת לב כסומה, משאלת לב קטנה בליבה של ילדה. ומה תבקש ילדה שצועדת בשביל לבדה? מה תבקש ילדה בודדה מבקשת מהעולם בקשה קטנטנה, מבקשת ניצוץ קטן של שלווה, ניצוץ שיעיר, ניצוץ שלא יסתים, ניצוץ שייתן לילדה קטנטנה להמשיך לצעוד בשביל בביטחה. מבקשת מהעולם בקשה קטנטנה, מבקשת ניצוץ קטן של שלווה, ניצוץ שיעיר, ניצוץ שלא יסתים, ניצוץ שייתן לילדה קטנטנה להמשיך לצעוד בשביל בביטחה.
טוב, אפרופו 7 באוקטובר, כן? אני חושב שיש לנו מקום, כל אמצעי התקשורת, כל פעם שאנחנו משדרים, או כן, אומרים דברים לעולם ככה בגלי האתר, למשיך ולהזכיר, 50 חטופים. תמיד נורא מקפידים, דרך אגב, הטלוויזיה זמן האחרון, נגיד 49 וחטופה.
נכון. נכון.
זאת אומרת, יש לנו גם חטופה, זכרה לברכה,
כן? עם בר איימן, כן.
אבל כן. אנחנו חייבים להחזיר אותם.
נכון.
חייבים, ו...
לא יהיה ריפוי אם הם לא יחזרו. לא, ברור, מה זאת אומרת? זה פשוט לא יהיה. טוב, אנחנו עושים מעבר חד ממש,
ממש
עכשיו.
ממש חד. אתמול זה היה? או שלשום?
שלשום.
נכנסתי לסטימצקי, אוי. עשיתי פרסומת. נכנסתי לחנות, חנות מפורסמת, ששם גם מוכרים תקליטים, ואני בקטע של תקליטים, ורכשתי מזמן, כבר רציתי לרכוש את התקליט הזה, הנה רואים את זה על המסך כרגע בפייסבוק, את סארג'נט פפרט, Lonely Heart של הביטלס. אני מאוד מאוד אוהב את העטיפה הזו. דרך אגב, יש כאן כל מיני אנשים נורא מפורסמים. חוץ מהביטלס, חברי הביטלס, יש פה אנשים נורא מפורסמים, כל מיני ראשי ממשלה, ובתוך התקליט יש ממש ציון מי זה מי. ומה שיפה בתקליט הזה, אני לא יודע אם אתם מודעים, דינה, אם את מודעת לקונספירציה שהייתה של שנים, שפול מקרטני, דרך אגב, שהוא ורינגו סטאר היחידים שעוד בחיים, כאילו, רינגו כן. סטאר ופול מקרטני ורינגו, דרך אגב, תופף, עדיין מופיעים. לא ביחד, כל אחד כן. בנפרד. רינגו הוציא מספר תקליטים, מספר אלבומים, גם פול מקרטני כמובן, הוא בן 80 פלוס, עדיין מופיע בוואו, באטרף. והייתה איזה מין אמירה שפול מקרטני נהרג בתאונת דרכים ב-1969 או משהו בסגנון, ויש לו מחליף בעצם. מי שמופיע על התקליטים שלו, זה המחליף, זה הכפיל. ובאלבום הזה, דרך אגב, האלבום הזה, הוכיחו את זה גם קוטנר לדעתי אפילו, הוא פעם שם את התקליט על פטיפון, ומה שנקרא, לקח את התקליט וסובב אותו אחורה. זאת אומרת, עשה איזה מין, סובב אותו אחורה, ואז שומעים, Paul is dead. באחד מהשירים, אם אתה לוקח את התקליט אחורה, אתה שומע Paul is dead, וגם כאן בעטיפה, אם את שמה מראה, כתוב Paul is dead. מין, הם שתלו כל מיני רמזים, עכשיו אני לא יודע, פרסום, לא פרסום, התקליט הזה הוא תקליט מופלא, ממליץ בחום, יש פה את השיר She's Living Home, היא עוזבת את הבית בתרגום לעברית של 3 יחידות, שאני מלמד בבית הספר. התקליט הזה מומלץ ביותר, באמת, מי שיש לו, גם מי שאין לו פטיפון, יכול...
סארג'נט פייפר לונלי הארט.
ממש, ממש, מדהים. כן, אנחנו... רציתי להגיד עוד משהו?
כן.
יש המון קבוצות בפייסבוק של סופרים ושל כותבים. אפרופו מה ששירלי אמרה מקודם על הוצאות ספרים, אנחנו בזמן הקרוב נשוחח עם מישהו בטלפון, עם מישהי, שהיא עורכת ספרים. עורכת ספרים, שזה אחלה ג'וב שבעולם, ולעורך ספרים יש, יש תפקיד מטורף ומשמעותי בהוצאה של ספר. לעתים מגיע סופר צעיר, או סופר שזאת זה הרומן הראשון שלו, והעורכת או העורך הוא מאוד 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 משמעותי, מאוד משמעותי להוצאה של הספר. ואני כתבתי באחת הקבוצות שאנחנו מציעים לסופרים, גם שזה הרומן הראשון שלהם שהם פרסמו, גם כאלה שלא הרומן הראשון שלהם שפרסמו, לתת להם את הבמה כאן אצלנו בתוכנית, תוכנית תרבות, עניין של טעם. ואני קיבלתי וואו, כמה תגובות של אנשים שרוצים להתראיין אצלנו, סופרים גם בתחילת הדרך וגם סופרים שכתבו ספרי עיון, הם מאוד מאוד מעניינים, ואנחנו, אני מעדכן את המאזינים שלנו, שאנחנו, אתם בהחלט מוזמנים להזין לנו מדי שישי בעשר, כי הולך להיות מאוד מאוד מעניין, מרתק.
נכון.
יש הרבה מאוד סופרים שהספרים שלהם לא נמצאים בהוצאות הספרים, כן, או בחנויות הספרים, כן. הם או מוציאים, זה משהו, בדיוק מה שאמרה שירלי, להוציא ספר היום, זה המון המון כסף.
כן, כן.
וכמעט ולא מקבלים תמורה, ובטח ובטח אם אתה מוציא את זה בהוצאת ספרים מוכרת, אז רוב כן. הכסף הולך להוצאה.
כן.
אז אנחנו בזמן הקרוב.
כן, יהיה מעניין.
כן.
יש לנו כמה שבועות קדימה, הרבה יותר אפילו. אבל אנחנו שוב מעבר חד.
כן.
אנחנו נקשיב לשיר, ואנחנו נעלה את המרואיין הבא שלנו.
נקשיב לשיר.
נקשיב.
כן, את... זה כזה שיר ארוך, דינה?
כן, אנחנו כן. בסדר, אנחנו...
טוב,
אנחנו
נתחיל לפחות.
נתחיל.
רגע, בואו נראה, תנחשו מי... מי שהזין לשידורים הקודמים שלנו, יודע מה דינה מאוד אוהבת.
שקדים, שקדים, תקצת שקד... חיים אברהם. היה איש בירושלים, קראו אותו אברהם, אברהם סורמלו. היה בן אדם למעלה משכמו. מה שאומרים צדיק, ככה אומרים, ככה היה בן אדם. צדיק הולך באורחותיו. הלך, המסכן הלך. לפני כמה שנים עזב אותנו בפתאומיות והלך. שיהיה בריא. אהב את ירושלים, אברהם. הוא אהב את ירושלים הרבה לפני שירושלים נהייתה חוק. תשאלו כל מדרכה בירושלים, תדע לספר לכם ניסים ונפלאות עליו, על אברהם. בכלל, אהב את הארץ. אהב אותה בכל נפשו ובכל מאודו. אהב ירושלים, אהב באר שבע, אהב ירוחם, אהב בת שלמה, אהב תל אביב. רק על תל אביב הוא היה אומר שזאת עיר שבנו אותה בינתיים, עד שיבנו את העיר. זמני, זמני. אהב את חיפה, מאוד אהב את חיפה, אברהם. פעם אפילו הוא סיפר שהוא נסע לשם פעמיים, אבל היה סגור. ימים רבים חלפו, אברהם, עברו כבר בינם. מאז אותו היום שבו קראו לך לשם. אך פה במרטפי העיר אותך זוכרים אברהם. כי איך אפשר לשכוח איש כמוך בן אדם. עם זוג עיניים חכמות מקבעת על הצד. עם פיסטוקים חמים שנשארו עוד משבת. תמיד מוקף במיית איתים, אף פעם לא לבד. שותה מכל הבעל הפה, מכל הבעל היד. שותה מכל הבעל הפה, מכל הבעל היד. אברהם, אברהם, אנחנו בו בינתיים, אתה כבר שם עם כל הצדיקים וכולם. ועם כוסית ביד אתה בינתיים, עושה שולחן עם הקדושים על איזו
עננה. בוקר טוב לדביר.
בוקר אור.
מה שלומך?
השבח לאל בורא עולם.
אנחנו מדברים עם דביר סואמלו, האיש והטיולים בירושלים. אני עשיתי איתך כמה וכמה וכמה. ואנחנו עוד רוצים לבוא שוב ושוב. כל סיור הוא עונג בפני עצמו. ספר לנו קצת על הסיורים.
תראי, קודם כל, אני אתחיל לא, אולי לא עם הסיורים, אלא עם ירושלים. כי אני אומר לאנשים שמטיילים איתי שירושלים זו עיר שאתה יכול להיוולד בה, לגדול בה, לחיות בה, ואולי אפילו להיפטר בה מן העולם, ולעולם לא תהיה מסוגל לומר שראית את הכל.
נכון.
אז לטייל בירושלים זה באמת, זו חוויה שלא מסתיימת אף פעם. אני תמיד אומר לאנשים, אני חי מירושלים, אני מתפרנס ממנה, אני מכיר אותה לא רע, ואני חושב שאין בן אדם שיכול לומר שהוא מכיר הכל בירושלים. פשוט לא קיים האיש הזה. גם אני כל פעם לומד משהו חדש. כשאני פוגש אנשים, מטייל איתם, ואם יש את המקרים שהם זוכים ורואים משהו שהם לא ראו קודם לכן, או שהוא מוצג להם בזווית קצת שונה, אז אני תמיד אומר, אני את שלי עשיתי.
נכון. אני מוכרחה להגיד שאצלי זה עבד מצוין, והייתי כמה פעמים עם כמה קבוצות באחד מהסיורים, ובכל פעם היה משהו שהתחדש לי. עונג.
זה בעיניי באמת העונג הגדול מכולם, כי להעיר איזשהו משהו, לפעמים זה דברים שנראים נורא מוכרים, אבל פתאום אתה מסתכל עליהם מזווית קצת אחרת. את יודעת, אני ירושלים הרי מורכבת מהמון היסטוריה,
נכון.
ארכיאולוגיה, סיפורים מאוד לפעמים עמוקים וכבדים, אבל גם עם המון המון פולקלור, עם המון סיפורים על אנשים ועל דמויות, חלקן, איך נאמר את זה בעדינות, עממיות במיוחד. ולפעמים אתה מצליח לחבר בין הסיפורים השונים, ולפעמים מציג את הנושאים בזוויות ראייה כל כך אחרות, שזה עושה את הכל הרבה יותר מעניין ומרתק.
אז אוקיי, עכשיו תספר לנו קצת על הסיור. יש סיור סליחות שיוצא, שאתה מוציא. תספר לנו קצת עליו, ואחר כך נדבר על עוד.
אז אני קודם כל קורא לזה סיור באווירת סליחות. אני אומר לשמחתי, אני באמת, לשמחתי, סיורי סליחות כהלכתם, שנהגו לעשות עד לפני שנים ספורות, היו מתקיימים בשעות המאוד מאוד מאוחרות של הלילה, ובשעות המאוד מאוד מוקדמות של הבוקר. אפשר להסתכל על זה בשתי זוויות, ואני אומר את זה בעדינות, כשאתה מוביל קבוצה, בשעה 3-4 לפנות בוקר, אם אתה אומר להם שהמשולש הוא עגול, הם מאמינים לך. מדובר בקבוצות של זומבים טרוטי עיניים, שיוצאים ומבקרים וחולפים מבית כנסת אחד למשנהו, הם לא זוכרים מה אמרו להם, והאומללים שכן מתפללים רק מפריעים להם. ולשמחתי הרבה הכילו את חוק העזר העירוני על רעש גם על טיולים. עקרונית, אסור לטייל בשכונות בשעות באמת קצת מופרכות האלו, ולכן אני אומר סיור באווירת סליחות. אני מתחיל אותו בשעת ערב לא מאוד מאוחרת, סביב 9 או 9:30, ואז אני מוביל את האנשים מאזור משכנות שעננים, בוודאי חלק מן המאזינים מכירים את תחנת הרוח של מונטיפיור בימין משה, אני יורד איתם הישר לגיהנום, לגיא בנינו. ואת יודעת, אני, אחרי האירוע הזה אני אומר לאנשים, תראו, כשתחזרו הביתה, אתם יכולים לספר לכולם, בגיהנום כבר הייתם, מפה זה הולך רק להשפר. ואנחנו נעלה את הר ציון, ודרך הרובע היהודי נסיים בכותל המערבי. שם, לקראת חצות הליל, יש אמירת סליחות המונית. אז גם סליחות יש, לא מבית כנסת אחד קטן למשנהו, אבל מדברים המון ירושלים, וגם סליחות, ולמה סליחות, ומתי סליחות, ומי אומר, ומה אומרים. והכל ביחד זו חוויה ירושלמית נהדרת.
אוקיי, ועכשיו תספר לנו על, על הסיור שלך, כולם היו בנאי, חוץ מסור המאלו.
זה באמת סיור שאת יודעת, משם הכל התחיל בעצם.
אז תספר לנו.
אני לפעמים אומר לאנשים, אם יזכרו שקוראים לי דביר, זה נחמד, זה לא חובה, אבל את שם המשפחה שלי יש לא מעט אנשים שמכירים.
נכון.
שמי הוא סור המאלו, וכל מי שעבר בירושלים בעשורים האחרונים, את השם סור המאלו פגש. וגם אם הוא לא בהכרח זוכר את המקור, הוא כנראה יזכור את יוסי בנאי, שעשה הצגה שלמה, שובו של הסור המאלו.
נכון.
והיא הייתה על סבא שלי. אמרו עליו שהיה מספר הסיפורים הטוב ביותר, שהסתובב בארץ אי פעם. הוא היה דמות ירושלמית מאוד מאוד מוכרת, קטם צבע אמיתי, מאוד חי ותוסס בירושלים. כמו שאני מקפיד לומר לכל מי שפוגש אותי, הדבר היחיד בחיים שלי שאני לא אחראי עליו, זה שאני סור המאלו. אבל אני גם לא מחזיר מתנות. קיבלתי את זה במתנה, ואני לא מחזיר את זה. ואני באמת נהנה וזוכה בטיול הזה לספר סיפורים שלו, ועליו, סיפורים שאני שמעתי, סיפורים שאספתי, סיפורים שאני זוכר לאורך השנים, ומכיוון שאי אפשר לדבר עליו בלי להזכיר את הבנאים, וגם קצת קשה לדבר עליהם בלי להזכיר אותו, אז אני עשיתי טיול שנקרא כולם היו בנאי, חוץ מסור המאלו. ואנחנו, קודם כל ושוב, תמיד ירושלים היא הראשונה, אבל המון סבא שלי, והמון משפחת בנאי, והמון סיפורים, פלפל, מלח, ואת יודעת, אני לא עובד הרבה עם ילדים. היה לי פעם, באחד הטיולים, ילדון קטן, שהתלווה לאורך כל הטיול, הוא הקשיב לכל מילה שלי, הבעיה היחידה שלי איתו הייתה, כל פעם שנעצרתי לדבר, הוא נעמד על הסרוכים, ואני מדבר עם הידיים. הייתי צריך להזיז אותו כמה סנטימטרים הצידה, שיהיה לי מקום לדבר, ובאחד הסיפורים העיניים שלו הבריקו ונצצו וגדלו, ואז הוא שאל אותי בסוף, תגיד, זה אמת? אמרתי לו, מה זה חשוב, נהנית? זה מה שקובע.
יש לך איזה סיפורון קטן לספר לנו מתוך?
את יודעת, אני אספר לך סיפור קטן. סבא שלי במהלך חייו היו לו כמה וכמה אינצידנטים עם חמורים. אגב, בירושלים יש לו מעט מהם. לא כולם הולכים על ארבע,
כן.
זה כבר קצת יותר מסובך,
כן.
אבל יש הרבה חמורים בירושלים.
כן.
ואני לא יודע אם את מודעת לזה, מדינת ישראל, לא ירושלים, היא המקום עם הסיכוי הכי גבוה בעולם היום, לעבור ברחוב ולהיפגש בזוכי פרס נובל. יש שבעה זוכי פרס נובל, אגב לא לשלום, אמיתיים, שלמדו בשבילם.
כן.
אני את הסיפור הבא הקדשתי לפני כארבע שנים לפרופסור ישראל אומן, זה היה באירוע יושב, לא בטיול, אבל הוא ישב מטר ממני. סבא שלי היה ידוע בכישרון הסיפור שלו, והיה ידוע לא פחות, אולי אפילו יותר, ביכולת השתייה שלו. הוא נהג לשתות והרבה. ואחרי שהוא שתה, הוא היה נהג. זה המקצוע האמיתי שלו. הוא היה נהג מונית לא מעט שנים בירושלים. הוא סיפר, הוא לקח פעם איזה פרופסור מאוד מפורסם מהאוניברסיטה העברית בירושלים, הפרופסור עשה מחקר כיצד הבדואים משקים את השדות שלהם. הוא אמר, לקחתי אותו לנגב, ונסענו לבדואי אחד ולבדואי שני, יום שלם, הוא משוטט מבדואי לבדואי. ובסופו של היום, הם מגיעים לאיזה בדואי אחד, שיושב על פינה של כלום. הפרופסור ניגש אליו, ובטון ככה מאוד מכובד, אומר לו, תראה, אדוני הבדואי, אני פרופסור מהאוניברסיטה בירושלים, אני חוקר כיצד הבדואים משקים את השדות שלהם. אתה מוכן לענות על כמה שאלות? התפדל אומר הבדואי, מה אתה רוצה לדעת? איך אתה משקיע את השדה? אומר לו הפרופסור. אבל מה הבעיה? אומר לו הבדואי. הנה, בקצה הרחוק של השדה יש באר, על הבאר עומד חמור, החמור מסתובב, מושך את המים, מגיעים לתעלה, מגיעים לשדה, הם משקיעים אותו. כן, אומר לו הפרופסור, אבל אתה יושב פה, והחמור בצד השני של השדה, איך אתה יודע שהוא פשוט, שהוא מסתובב בכלל? אומר לו הבדואי, מה הבעיה? תלינו לו פעמון על הצוואר, החמור מסתובב, הפעמון מדנדן דין דין דין, והכל בסדר. אומר לו פרופסור, כן, אבל אתה פה, והחמור בצד השני של השדה. איך אתה יודע שהוא לא פשוט עומד במקום, ורק מזיז את הראש מצד אחד לשני? הסתכל הבדואי על הפרופסור ואמר לו, וואלה, אם היה כזה חכם, היה פרופסור באוניברסיטה, ולא חמורה לבאר.
נהדר. אני זכיתי גם להיות במופע, שבו אתה מספר, ואני לא זוכרת עכשיו איך קוראים לזמר ששר איתך.
עם אבי אופק, זמר, נהדר, פחות מדי מוכר, יש לו קול שממלא אולמות.
ואתם מופיעים? אתם ממשיכים להופיע?
אנחנו ממשיכים להופיע, בהחלט. הופענו לפני, בתחילת החודש, יש פסטיבלון קטן שמתקיים כבר כמה שנים במקום מקסים בירושלים, שנקרא מוזיאון חצר היישוב הישן, זה ברובע היהודי. והם מזה כמה שנים מקיימים פסטיבל, כל אוגוסט, שנקרא 200 סיפורים ירושלמים. אז בפסטיבל האחרון, מי שאני ככה זוכר, היו שוקי בן עמי ויהודה עצבא ורוחמה רז וג'קי לוי ואנחנו, אבי אופק ואנוכי, ועוד כמה וכמה מספרי סיפורים, היה אירוע נפלא. 3 או 4 ימים שכל כולם סיפורים ירושלמים.
אני חושבת שיש גם ספר 200 סיפורים ירושלמים.
נכון, את הספר הזה הוציא בזמנו אותו יהודה עצבא.
כן.
שהוא באמת, הוא ריכז, היה, כבר לדעתי לא קיים כרגע המועדון המספרים הירושלמי, הוא ריכז אותו במשך הרבה מאוד שנים, ועל סמך אותם הסיפורים שסופרו באותו המועדון, התפרסם הספר שלו.
לי יש אותו כמובן.
בוודאי.
ואיך אפשר לשמוע על הסיורים ועל המופעים שלכם?
תראי, אני חלק הרי מן העבודה הוא לקבוצות שהן מתקשרות ומזמינות לקבוצה עצמה. Okay. אבל מדי פעם אני פותח דברים גם לקהל הרחב, ומי שירצה, א', אפשר לאתר אותי בפייסבוק. יש לי עמוד שנקרא דביר סורמלו מדריך טיולים ומספר סיפורים ירושלמי, וגם עמוד שנקרא מועדון סורמלו. ששם אני, בעמודים האלו אני מפרסם את האירועים האלה, וגם בקבוצת וואטסאפ. מי שירצה יוכל לאתר אותי, לאתר את הטלפון שלי, לשלוח לי אישור, כי היום לפי חוק דואר הזבל אתה חייב לקבל אישור מאנשים, אתה לא שולח להם הודעות סתם, ומי שמצטרף לקבוצת מועדון סורמלו בוואטסאפ, מקבל מסרונים, כשיש אירועים בהם אפשר להשתתף.
טוב, אני כבר הולכת לחפש ולהצטרף כמובן.
בשמחה ענקית.
אז קודם כל, תודה רבה שהקדשת לנו זמן בבוקר הזה. תענוג, פשוט תענוג. ואנחנו עוד גם נשתמע וגם ניפגש.
בשמחה ענקית, ובאמת שתהיינה בשורות טובות לעם ישראל.
אמן, 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 אמן. תודה.
תודה רבה.
שבת שלום. אני רוצה לקרוא לכם
רוצה קצת שקדים.
אז הסורמלו הזה היה אומר, הבן אדם, בשביל שיוכל לחיות כמו בן אדם, צריך דבר ראשון שיהיה לו מזל. ואם יצא שאין לו מזל, אז שיהיה לו לפחות שכל. ואם גם יצא שאין לו שכל, אז שיהיה לפחות עשיר. ואם גם כן יצא שהוא לא עשיר, אז שיהיה לו אולי איזה חבר. ואם אין לו גם חבר, אז שימות.
שאומרים, כמה דחות, כל כך מתאים, אחרי אנושות. זאת אומרת, אוטוטו.
טוב, אנחנו...
אז הרופאים באו אצלו בזהירות ואמרו לו, מהי בקשתך האחרונה? זה המסכן שמע, בקשתך האחרונה, נכנס בו פחד, אמר, תקראו בדחיפות לאשתי. רצו תכף, קראו לאישה. האישה באה, אמר לה, החולה הזה, אמר לה, תחזרי מיד הביתה, תלבשי את השמלה הכי יפה שלך, תעשי תסרוקת יפה יפה, תבואי לבית החולים, תשבי על ידי, אל תזוזי. האישה לא כל כך הבינה למה, אבל אמרה, אם הבעל מבקש בקשה אחרונה, מה לא עושים? רצה תכף הביתה, לבשה את השמלה הכי יפה שלה, עשתה תסרוקת יפה יפה, באה לבית החולים, ישבה על ידו, לא זזה, שלא זזה, שלא זזה. אחרי יום, יום וחצי, שהיא יושבת ולא זזה, החולה הזה התחיל לקבל בלחיים שלו צבע, מה אגיד? שזיפים סנטה רוזה. אחרי יומיים התחיל לעשות תנועות של לקום, אחרי 4 ימים נשך 2 אחיות רחמניות ואח אחד אכזר. אחרי שבוע ראו הרופאים שהבן אדם על פי דרך נס נהיה בריא, שלחו אותו הביתה. אחרי חודש יושבים הוא ואשתו בגזוסטרה. אז היא אומרת לו, אתה יודע סלוודור, דבר אחד אני לא מבינה, למה כשהיית בבית החולים אמרת לי תרוצי מהר הביתה, תלבשי שמלה יפה, תעשי תסרוקת יפה יפה, תבואי לבית החולים, תשבי על ידי, אל תזוזי, את זה אני לא מבינה, למה? אז הוא אמר לה, את רוצה שאני אגיד לך למה? אז ככה, אני חשבתי, הוא אמר לה, יבוא מלאך המוות, ירצה לקחת אותי, אבל יראה את יותר יפה, אולי ייקח אותך.
כל כך שם, כל כך זה.
נכון.
כך סורם אלו.
לא, ממש סורם אלו.
וכמובן, יוסי בנאי.
כמובן.
האלוף.
נכון.
טוב, אנחנו עם ספר?
העצמה, אם בעצמה נשית עסקינן, אז גם הספר שלנו נוגע בעניין.
כן, אז בדיוק ראיתי ככה על מדף הספרים שלי, קראתי אותו מזמן, ספר של מרג'אן קמאלי. דרך אגב, אנחנו עוסקים המון בנושא באיראן, איראן, 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 האויב מספר אחת שלנו, האויבת מספר אחת שלנו, אבל יש כל כך הרבה דברים טובים באיראן, מעבר לסופרים, סופרות בעיקר מדהימות, שהוציאו ספרים מדהימים. אז הנה מרג'אן קמאלי, שסופרת רב המחר, החנות למכשירי כתיבה בטהרן, מי שלא קרא את הספר הקודם, מומלץ בחום, והנה זה הספר הזה, זה רומן מרגש, הלוויות מטהרן, כן? הלוויות מטהרן, למי שלא רואה אותנו, אני פשוט מראה.
זה לא קשור לחנות הספרים, חנות למכשירי כתיבה, זה שני ספרים שעומדים
כל אחד שונים, לפני. שני ספרים שונים, ממש כן, בפני עצמו, כן, ממש. בפני, כן. זה לא המשך.
כן.
זה רומן מרגש על ידידות, בגידה וגאולה, מתפרס על פני שלושה עשורים של תהפוכות פוליטיות וחברתיות בבירה איראן, בבירת איראן, כמובן, משפחתה של אלי, או אלי, בת השבע, חיה בטהרן של שנות ה-50, בנוחות רבה עד למותו בטרם עת של האב, אז נאלצות אלי ואימה לעבור לדירה זעירה במרכז העיר, השתיים נמצאות במלחמת הישרדות, ואלי משתוקקת לחברה שתקל את בדידותה. למרבה המזל, ביום הראשון ללימודים, היא פוגשת את אומה או אומי, מלאת שמחת החיים, בין שתי הבנות נקשרת ידידות אמיצה, והן משחקות יחד, לומדות לבשל במטבח ביתה, חמים החמים של אומה, משוטטות בין הדוכנים הססגונים של הבשר הגדול, בזר הגדול, וחולקות את שאיפתן להיות נשים עריות, לביאות, כן? זאת ילדות קסומה בתקופה שלפני ההפיכה, וזה באמת ספר מומלץ, הוא לא ספר חדש יחסית, אבל הוא רב מחר מטורף, אני זוכר שהוא יצא, והלכתי לרכוש אותו באחת מהוצאות מחנויות הספרים מפורסמות והגדולות בישראל. הוא ממש נעלם מהמדפים. ממש.
נכון.
אז הוא מאוד מאוד מומלץ. אז הנה, המלצנו לכם על ספר.
ספר נפלא. ואני אמליץ על סרט.
מדהים.
אריך קסנר המופלא כתב את אורה הכפולה. וב-1961 יצא עיבוד לספר שהיילי מילס מחכבת בו. וזאת בעצם הגרסה הראשונה. בריאן קיט, שמשחק בסדרה המשפחה שכזאת, הוא אב המשפחה. והיילי מילס משחק את תפקיד כפול. עכשיו, זאת הגרסה הראשונה, נורא אהבתי אותה. והגרסה השנייה עלתה לאקרנים ב-1998 עם דניס קוויד, וגם שם לינדזי לוהן עושה תפקיד כפול של התאומות. אני הייתי בטוחה שהן שתיים. על איילי מילס ידעתי שהיא אחת.
אמת שגם אני.
אבל על הגרסה השנייה הייתי בטוחה שהן באמת תאומות. עבדו עליי. אבל אני רואה אותו המון, נורא אוהבת אותו, ויש אותו, את שניהם בעצם, יש באפליקציה של דיסני. בדיסני. אז קחו לכם מיכל פופקורן, ושבו הורים וילדים. הגרסה של 1998 טובה יותר או נכונה יותר לילדים שלנו של היום.
שוב, איך קוראים לסרט?
אבא מתארס.
אבא מתארס, אוקיי.
הצלחתי לשכנע את הנכד שלי הגדול לראות את זה איתי, ובהתחלה הוא ככה אמר לי, מה, שירות של בנות. ולאט לאט הוא ככה נכנס לתוך הסרט, ובסוף הוא אמר לי, ממש נהניתי. אבל תגידי לאף אחד. זה לא אמרתי.
טוב, מה אני אגיד? היה לנו שבוע, דרך אגב, הרבה אירועים תרבותיים גם. אני לא יודע אם שמעת, אבל שלמה ארצי בגיל 20, בעצם דיברנו על שאול.
כן, דיברנו
כאן בתוכנית.
כן.
אז אנחנו נדבר עליו אולי גם בהמשך.
נדבר.
ברגע שהוא יצא, באמת, כן. כי הוא כרגע כן. הם בחזרות.
הם באוקטובר, אני חושבת.
אז השאול שלמה ארצי, שכתב, יחד עם דני רובס שירים מסוימים, כשהוא היה בן 29, שלמה.
כן.
מסקרן.
מאוד מסקרן.
מחזמר על שאול המלך. וזה לדעתי דוגמה מצוינת, גם מה... את יודעת, זה היה חלום של שלמה, שכל הזמן, שלמה בכלל מבחינתי, שלמה ארצי הוא השראה מאוד גדולה מבחינתי. ככותב, כיוצר, כזמר, כמופיע, פרפורמנס, כל הופעה שלה, אתה יודע איפה היא מתחילה, אתה לא יודע איפה היא נגמרת,
נכון.
אתה לא יודע כמה זמן.
נכון.
ההופעה, ומי שלא היה עדיין, ולא, איך אני אגיד את זה, ולא לא אוהב. כי שלמה ארצי אפשר גם לא לאהוב ממש,
נכון.
ואז אין מה לעשות עם
נכון,
המידע הזה.
נכון.
אבל מי שאוהב את השירים, או הוא יכול לצפות במופע, זה המופע.
נכון.
זה המופע.
אכן כן.
השבוע אני הולך יחד עם אשתי, או נוסע יחד עם אשתי, לצפות בטיסלם. אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא.
בשבוע הבא נדבר על זה, כן.
אבל גם כן, בשבילי טיסלם, וואו. מה?
נכון.
יש שם דברים, למרות שאני אהבתי את בנזין יותר.
לא.
כן, כן.
בנזין?
בנזין.
את בנזין.
אתה יודע, זה כמו ירדן הרזי אופר חזה?
כן, כן.
אז גם טיסלם עמדה מול בנזין, תמיד ככה בא.
כן.
ואהבתי את בנזין יותר, כי הם היו לי יותר רגועים. טיסלם היו קצת יותר רועשים, קצת יותר.
יותר רוקיסטים.
כן, כן. אבל יש שם... יש שם אנשים מוכשרים ביותר.
אני מסכימה לגמרי. אנחנו תכף מגיעים לסוף, שמוליק, זה לא יכול להיות שזה אף ככה כל כך מהר.
אבל מה, את יודעת. תראו, קודם כל מאזיננו העיקרים, כתבו לנו, אם יש למישהו המלצות, אנחנו כל הזמן אומרים את זה.
נשמח לקבל.
נשמח לקבל המלצות, אנחנו, יש כל כך הרבה, בשעה, את אומרת, הזמן עבר מהר, שעה קשה מאוד... להכניס את כל השעה,
נכון.
להכניס בשעה אחת את כל כך הרבה המלצות
נכון,
שיש.
נכון.
אבל אנחנו כאן עבורכם. תודה רבה שוב לדביר ושירלי, שהיו האורחים שלנו היום. ככה סיפרו לנו.
תודה לך, שמוליק.
תודה, דינה. תודה לשוקי אברהם, שתכנה השידור המדהים. אנחנו כאן משדרים מרדיו סול בפתח תקווה, מקום המדהים הזה. וכיף לנו. ממש כיף לנו ונעים, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר, שיר שאני מאוד אוהב, דניאל סלומון, וכמה שאני חופר לבנות שלי, כל פעם שאנחנו שומעים את השיר הזה, אתם שומעים את הפסנתר?
כן.
הפסנתר הזה הוא מוטיב חוזר, לייט מוטיב מה שנקרא, שחוזר לאורך כל השיר, מוזיקלית, בכל מיני וריאציות, אז תאזינו עד שתגמר התוכנית באופן פורמלי. זהו. שבת שלום.
שתהיה שבת שלום, ושיחזרו כבר כולם.
ממש ממש.
שיהיה לנו שקט.
קטנות תוחות על המיטה שלי, אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי, והסיפור אותו סיפור של מוות ופרידה, שלום געגועים להתראות לאהבה, הסיכונות מאחורי שערו קפואים, חנות של מסקרות תקנה לי כמה חדשים. שצפויים שחור אני נשבעת אף פעם לא להביא מביט אחור אתה ודאי ישן אז בטח לא תשמע אותי אני לא בוכה צועקת ולא נשברת לא חוזרת בי החברים מאחוריי שערו שלך במילא הם היו תמיד שם ורק בשבילך אפשר לראות את זה לא מטושטש האהבה שלך אליי הייתה לאזיקים סגורה בתוך קופסה נשאר תלויה כמו בובת חוטים הכאבים מאחוריי השאירו בי סימן רבות הן הדרכים וארוכות אבל לאט
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.